אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
כאשר פניתן אליי בבקשה להרצות על נשים וספרות. התיישבתי על גדת נהר והתחלתי לתהות על משמעותן של המילים הללו. משמעותה של הכותרת נשים וספרות עשויה להתייחס לשאלה, ואולי לכך התכוונתן, מהו ייחודן של הנשים? איזו ספרות הן כותבות או איזו ספרות נכתבת עליהן? כאשר התחלתי לחשוב על הנושא מזווית זו, הבחנתי עד מהרה בחיסרון חמור התמון בה. לעולם לא אצליח להגיע למסקנה מסכמת. כל שאוכל להציע לכן הוא דעה בעניין משני אחד. אישה חייבת שיהיו לה כסף וחדר משלה אם היא רוצה לכתוב רומנים.
בפתח הפרק הזה בואו נעשה תרגיל מחשבתי. בואו נחשוב לרגע ביחד על הסופרים הטובים בהיסטוריה. בואו נראה. שייקספיר, טולסטוי, קפקא, צ'כוב, ישראלים, יש לנו את גרוסמן, אלף בית יהושע, שמעון הדף. הנה חידה. מה משותף לכל הדמויות האלה שעלו לי ספונטנית בראש? נכון, כולן גברים. כשמדברים על ספרות גדולה, על ספרים גדולים, לרוב נזכר קודם כל בכאלה שנכתבו בידי גברים. זה היה מאוד נכון לפני 100 שנה, וזה נכון, לצערנו, גם היום. במידה רבה מאוד. אבל למה בעצם זה ככה? למה אנחנו לא רואים יותר נשים ברשימות השונות של הספרות הכי טובה או הספרים הכי חשובים בתולדות הספרות? למה הנשים נעדרות מהרשימות האלה? זאת בדיוק השאלה שאחת הכותבות הטובות בהיסטוריה, וירג'יניה וולף, מנסה להתמודד איתה במס החדר משלך. אבל היא לא רק עונה על השאלה הזאת. היא עושה פה הרבה יותר. היא מצליחה לפתח כיווני מחשבה שעם השנים יהפכו ליסודות חשובים מאוד במחשבה הפמיניסטית. אלו ערכים שבזכותם חדר משלך נחשב לאחד החיבורים המשפיעים ביותר בתחום הזה.
ספרים ששינו את ההיסטוריה. מגיש עומר סנש.
אבל רגע לפני שנפתח את הדלת וניכנס לחדר הזה, בואו ניקח רגע כדי להכיר את וירג'יניה וולף בעצמה. אדליין וירג'יניה סטיבן נולדה בשנת 1882 בלונדון. היא גדלה במשפחה מאוד ספרותית. אביה היה מבקר ספרות, ובבעלות המשפחה של אמה הייתה הוצאת ספרים מכובדת מאוד. היא המשיכה את המורשת המשפחתית, וכשהייתה בת 22, התחילה לכתוב ביקורות ספרות ומאמרים. וזאת הייתה רק ההתחלה של אחת הקריירות הספרותיות הכי חשובות במאה ה-20. וולף פרסמה כמה ספרים שבאמת נחשבים לפנינים ספרותיות, כמו אל המגדלור וגברת דלווי. היא זכתה למעמד של אחת הכותבות החשובות והגדולות באנגליה בפרט ובעולם בכלל. וברגע הזה, במעמד המכובד הזה, היא מוזמנת ב-1928 לשאת הרצאה בנושא נשים וספרות באוניברסיטת קיימברידג', שהיא אוניברסיטה מאוד נחשבת. עכשיו, לפני שניכנס לנושא הזה, צריך לעצור ולהבין רגע מה בכלל היה המצב של נשים בבריטניה של 1928. רק באותה שנה נתנו לנשים בכלל את זכות ההצבעה. באוניברסיטת קיימברידג', שאליה וולף מגיעה כדי לדבר, נשים עדיין לא הורשו להיכנס לספרייה בלי אישור מיוחד של אחד המרצים, הגברים. כמובן שבסגל ההוראה של האוניברסיטה לא הייתה אפילו אישה אחת לרפואה. כולם גברים. חוץ מזה, נשים בבריטניה וברחבי העולם עדיין היו כפופות לבעליהן, במובן המילולי, הבעלים. כלומר, לנשים עדיין לא היו זכויות שוות לגברים, ובטח שלא אותו מעמד חברתי. הן נחשבו לנחותות. זה נשמע לנו מוזר היום, אבל זה היה המצב. בהתחשב ברקע הזה, ההרצאה שוירג'יניה וולף נושאת, עוסקת בשאלה מאוד ממוקדת. למה כמעט שאין נשים בין הכותבים הגדולים של המאות הקודמות?
אין להעלות על הדעת שבת תקופתו של שייקספיר הייתה מסוגלת להתחרות בגאונותו. כי גאונות כמו שלו אינה צומחת בין אנשים חסרי השכלה, עמלים ומשועבדים. כיצד יכלה אפוא לצמוח בקרב נשים אשר שקעו בעמלן מיד עם תום הילדות? עמל שנכפה עליהן בלחץ ההורים והחוק והנוהג.
וירג'יניה וולף מציעה לנו להכיר למשל את אחותו של שייקספיר, ג'ודית שייקספיר. יש לה בדיוק את אותו הכישרון כמו של אחיה וויליאם, אותה יצירתיות, אותו כושר דמיון, אבל בזמן שוויליאם הקטן הולך ללמוד בבית הספר, אחותו ג'ודית נאלצת להישאר בבית, לתקן גרביים, לנקש עשבים, לבשל לבנים, להאכיל את האווזים. ובזמן שוויליאם מתבגר ונוסע ללונדון ורואה עולם, חווה חוויות, מכיר אנשים, מתוודע מקרוב לעולם התיאטרון, האומנות, הרוח, הוריה של ג'ודית קופים עליה להינסה לבנו הצולע והמנוזל של השכן. וכשהיא מתנגדת, אביה מחטיף למכות. אם כן, בזמן שוויליאם שייקספיר הופך למחזאי מצליח, ג'ודית שייקספיר בורחת מהבית, מנסה להיות שחקנית אבל מסורבת, כי כמובן שבאותה תקופה נשים לא יכולות להיות שחקניות, נכנסת להיריון מבנו המקייח של השכן, ובסופו של דבר מתאבדת. התסריט הזה כמובן דמיוני, אין ג'ודית שייקספיר, זה לא קרה באמת, אבל זה בעצם ממש סביר שיקרה. התסריט הזה מתאר מסלול חיים אפשרי ואמיתי של מאות ואלפי נשים חכמות ומוכשרות שיכלו להפך לסופרות דגולות, למשוררות מצליחות, למחזאיות פורצות דרך. כל מה שמנע מהן להפוך לכאלה זה המעמד החברתי הפחות שלהן, כנשים, תנאי החיים שלהן, שפשוט לא אפשרו לדבר כזה לקרות. המקום שלהן בחברה כנשים מנע מהן את ההצלחה הפוטנציאלית. ובאמת, איך אפשר להצליח בכלל כשבמקרה הטוב צריך להתעסק כל היום במשק הבית ובגידול הילדים ובסיפוק הגברים? לנשים האלה אין דקה פנויה ללמוד ולהתחנך, בטח שלא לשבת ולכתוב ולעסוק באמנות. וירג'יניה וולף טוענת שכדי להבין למה אין נשים כותבות שהתפרסמו והצליחו כמו גברים, צריך להבין קודם כל את מצבן החומרי של הנשים, את המגבלות שמוטלות עליהן והוטלו לאורך ההיסטוריה. היא קובעת שנשים לא היו יכולות להצליח, פשוט כי לא היו להן הזמן והתנאים הדרושים לזה. היום זה נשמע לנו מובן מאליו, אבל וירג'יניה וולף הייתה צריכה לצעוק מעל הדוכן הזה שנשים הן לא פחות חכמות ולא פחות מוכשרות מגברים. פשוט לא ניתנו להן הזדמנויות. התוצאה הבלתי נמנעת היא היעדרות של נשים מעולם הכתיבה והספרות. להיעדרות הזאת יש השפעה גם על הספרים עצמם. וולף מציינת בעוקצנות מסוימת שלאורך ההיסטוריה הגברים אמנם מאוד נהנו לכתוב על נשים, אבל הקול האנשי עצמו נעדר מהשיח הספרותי, ולכן הדמויות האנשיות שמופיעות ברומנים שהגברים כתבו הן למעשה דמויות שטחיות מאוד וחד ממדיות שמנותקות מהחוויה הנשית האמיתית. במילים אחרות, כ-50% מהאוכלוסייה פשוט לא מיוצגת כמו שצריך בספרות.
לנשים, מתברר, ישנם תחומי עניין מעבר לאלה של עקרת הבית. כל זה הושמט כמובן בעבר, וכך קיבלנו את דיוקנה הפשטני והמונוטוני של האישה הבדיונית המפוארת. תארו לעצמכם שהגברים היו מוצגים בספרות אך ורק כמאהבים של נשים, ולעולם לא כידידים של גברים אחרים, כחיילים, הוגים, חולמים. כמה מעט תפקידים היו מוקצבים להם במחזותיו של שייקספיר. וכמה הייתה הספרות ניזוקה. הספרות הייתה מאבדת כה הרבה מאושרה, כפי שאכן הידלדלה לאין שיעור, בגלל הדלתות שנטרקו בפני נשים.
אבל ההשפעה האפשרית של נשים על הספרות לא נגמרת כאן. לדעת וולף, הכתיבה הנשית שונה מהותית מזו של הגברים. וולף טוענת שהכתיבה הזו, למשל, עשויה להיות קצרה ומרוכזת יותר. אני לא יודע אם המסקנה הספציפית הזאת נכונה, אבל בטוח תוכלו להסכים איתי שפתיחת עולם הספרות בפני נשים תוכל להעשיר את הטקסטים, להוסיף להם עוד זווית, עוד חוויות שרק נשים יכולות לספק. 50% מהאוכלוסייה, אתם יודעים, זה די הרבה. אז מה בעצם צריך לקרות בשביל שזה יצליח? התשובה של וולף פשוטה. נשים צריכות סכום מסוים של הכנסה חודשית וחדר משלהן. הדרישות החומריות האלה שבמבט ראשון נראות לנו קצת מוזרות או לא קשורות לכישרון וליכולת כתיבה, הן דרישות הכרחיות. הן מספקות לנשים את התנאים ואת הזמן שדרושים לכתיבה. רק בעזרת קצת כסף וחדר משלהן, נשים יוכלו סוף סוף להפסיק את הבישולים והכביסה והטיפול בילדים והטיפול בבעל. להתיישב ולכתוב. פשוט לכתוב.
אני מבקשת מכן לכתוב ספרים בכל תחום אפשרי, מבלי להסס שמה הנושא פעוט או עצום מדי. אני מאחלת לכן להשיג בכל דרך אפשרית די כסף למימון מסעות, ובטלה לצורך מחשבות על עתידו או עברו של העולם. קריאה וחלומות ושיטוט ברחובות, כאשר חוט המחשבה מושלח כחכה לתוך הזרם העמוק. אני מצפה מכן לכתוב לא רק ספרות יפה. תכתבו ספרי מסע והרפתקאות, ספרי מחקר ועיון, היסטוריה וביוגרפיה, ביקורת ופילוסופיה ומדע. אם תחשבו על כל היוצרות הגדולות בעבר, תגלו כי כל אחת מהן היא לא רק חלוצה, אלא גם יורשת, שקיומה התאפשר בזכות נשים שקדמו לה. לכן, כאשר אני מבקשת מכן לכתוב ספרים, אני דוחקת בכן לעשות זאת, לטובת עצמכן ולטובת העולם כולו.
ההרצאה שוולף נושאת לא נשארה בחלל האודיטוריום הזה, בקמברידג', וטוב שכך. הדברים האלו נאספים ומפורסמים שנה אחר כך, ב-1929, בספר חדר משלך. הספר הזה שייך לז'אנר שנקרא מסע. זה לא סיפור בדיוני, אבל זאת גם לא כתיבה עיונית. מסע היא חיבור אישי שסוקר נושא מסוים ומנסה להעמיק בו מנקודת מבט אישית, פרטית. במקרה של וירג'יניה וולף, נקודת המבט האישית שלה משפיעה בצורה אדירה עד היום על אין ספור נשים נוספות. התובנות בחדר משלך על חשיבותם של התנאים הפיזיים למצבה הרוחני של האישה הופכות לאבני יסוד בשיח הפמיניסטי בשנים שלאחר מכן. הקביעה הפשוטה שכדי להשתחרר מהפטריארכיה, נשים חייבות להשיג כסף ומרחב משלהן, הופכת לקונסנזוס. אפילו שם המסע בעצמו, חדר משלך, מתקבע בשיח הפמיניסטי כמושג מפתח שמבטא את הצורך של האישה בתנאים חומריים ובזמן פנוי בשביל לפרוח ולשגשג, לא רק בכתיבה, אלא בחיים בכלל. בסיום ההרצאה שלה, וירג'יניה וולף פונה אל הנשים בקהל, אותן נשים שהקשיבו לה באותו יום בקמברידג', אבל היא לא פונה רק אליהן. למעשה היא פונה אל אנשים בכלל, גם לכאלה שעוד לא נולדו. היא מביעה תקווה שבעוד 100 שנה נשים יצליחו להשיג את המשאבים החומריים הדרושים כדי לכתוב רומנים, כדי להתבסס בעולם הספרות וכדי להיזכר בסופו של דבר באותה נשימה לצד כל הגברים שברשימה שהזכרנו בתחילת הפרק. היא מדגישה שהתהליך הזה לא תלוי באישה ספציפית ולא יקרה ברגע. זה מאבק והוא ייקח זמן. זה יקרה בהדרגה, תוך התבססות של עוד ועוד נשים בעולם הספרות.
זכורה לכן אחותו של שייקספיר, שעליה סיפרתי במהלך ההרצאה. משוררת זו, שלא כתבה מילה מעולם, עדיין חיה, כך אני מאמינה. היא חיה בכן, ובי, ובנשים רבות אחרות שאינן נמצאות כאן הערב, כי הן שוטפות כלים ומשכיבות את הילדים לישון. אבל היא חיה, כי משוררים גדולים אינם מתים. נוכחותם אינה נעלמת. נחוצה להם רק הזדמנות לחזור ולהלך בינינו. ולדעתי, יש בכוחכן להעניק לה עכשיו את ההזדמנות הזו. כי אני מאמינה שבעוד 100 שנים, אם יהיו לנו 500 לירות בשנה בחדרים שלנו, אם נאמץ את הרגלי החופש והאומץ לכתוב בדיוק מה שאנחנו חושבות, אם נשלים עם העובדה הניצחת, שאין לנו על מי להישען ובמי להתעלות, ואנו חייבות לסמוך רק על עצמנו. כי אז תזכה אחותו של שייקספיר להזדמנות לחיות מחדש, להשיב לעצמה את הגוף שעבד לה, ולממש את כישרונה.
100 שנים שוולף הקציב על התהליך הזה כמעט חלפו. בזמן הזה, מעמד הנשים השתפר מאוד, בין השאר בזכות תנועות ופעילויות פמיניסטיות שונות, ובעולם המערבי לפחות, הן נהנות מזכויות שוות לאלו של הגברים. היום אנחנו כבר מכירים הרבה יותר סופרות דגולות, בין השאר וירג'יניה וולף, היא אחת מהן. אנחנו מכירים גם מהנדסות, טייסות, אסטרונאוטיות, רופאות, בקמברידג' יש מרצות בשפע, אבל האם הגשמנו את החלום של וירג'יניה וולף? האם הגענו ליום שבו אנשים באמת נהנות מאותם תנאים כמו של הגברים? או כפי שווירג'יניה הייתה אולי מנסחת את השאלה, האם לנשים יש סוף סוף חדר משלהן? קחו רגע לחשוב על התשובה לשאלה הזאת. אנחנו נשתמע בפרק הבא. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. טיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבן אופרון. משחק עדי דרורי. בימי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות ציל החיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירה, למפמרת ספרות מרב באוטבר פסט ולידו קינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.